מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב, שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו עם שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, נודה לצוות שלנו, קובי סגל עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים החדשים שהצטרפו, מה נשמע? נתחיל להם מההתחלה, נעשה להם תקציר של שעה קודמת, או ש...
לא, לא, מי שהפסיד, הפסיד, מי שרוצה שיצטרף מוקדם.
אבל את הרעיון האחרון אני חייב לתת להם בתקציר, תדע לך, שאני לא יודע, אני, למרות שהמיינסטרים זה להיות נגד טלי גוטליב, אני הפוך, אני ממש בעדה. היא שואלת שאלות, תענו תשובות. אל תבואו, תתקפו אותה.
בדיוק.
תענו את התשובות.
אני בעד השאלות. שיבואו ויתכבדו
יחרשו. יש לה המון שאלות שכל בן אדם, אגב, כל אזרח צריך לשאול אותם.
למרות שאני חייב לומר שלא כל אחד יכול לשאול שאלות ולבוא ולטעון דברים שיכולים להתברר כהכפשה או להתברר כאינם נכונים.
זה ודאי שלא, אבל לשאול שאלה ובגלל שמישהו שואל שאלה לתקוף אותו אישית, לא כל כך נראה לי.
מסכים איתך. אפשר לשאול וצריכים להשיב.
טוב, אנחנו צריכים גם נציג מהאופוזיציה. אי אפשר שעה שלמה רק לדבר עם נציגי הקואליציה. אז בוא נגיד שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק.
שלום, בוקר טוב.
יש עתיד ומועמד לראשות התנועה, אם אני לא טועה.
כן.
מתמודד לראשות.
מתמודד. עדיין? בתוקף?
כן, כן, איפשהו במרץ. ההתמודדות, עוד לא, אין תאריך סופי, אבל איפשהו במרץ.
טוב, אני רוצה
לפתוח... כחודש אחרי הבחירות המקומיות.
ברשותך, אני רוצה לפתוח...
וכמה זמן לפני הבחירות הארציות?
אני מקווה ששבוע יום
תגיד לאיתי שאתה לא נביא, זה בוא תגיד לו שאתה לא נביא.
לא, להערכות, אתה יודע, אם עושים פריימריז,
מאז שחרב את המקדש, אתה יודע למי ניתנה נבואה.
כן, לא, אבל ראיתי שמתאמים פריימריז וכו', אמרתי אולי יש להם מערכות.
תגיד, כבוד חבר הכנסת, אנחנו בעם ישראל נמצאים במצוקה, בימים הכי קשים שיש, אתם לא חושבים שכן היה ראוי להוריד את האגו ולהיכנס מתחת ולהיכנס לממשלה בכל זאת לתקופת זמן? אתה רואה שהמלחמה בלבנון עוד תיקח לנו זמן.
אני אענה לכם על זה בשיא הרצינות, אבל תהיו גם אתם כנים ותענו לי תשובות כנות, או תאירו הערות כנות.
קדימה.
האם אתה חושב שיש השפעה לכניסה שלנו לממשלה? האם נתניהו ישנה את דעתו או שימשיך לנהל את המדיניות של סמוטריץ' ובן גביר על מנת לשמור על ה-64 ליום שאחרי? היום זה פופולרי להגיד היום שאחרי.
אבל יש דברים שאתם לא מתווכחים עליהם, לא? דברים ביטחוניים, אתם עדיין...
אבל הדברים הביטחוניים, אנחנו גם נותנים גיבוי, וגם צהל הוא זה שנותן את התוכניות, ועל זה אין ביקוח, האם לבוא בגוף ימני או בגוף שמאלי. הדברים שצריכים להחליט עליהם, באמת, הם דברים אמיתיים. למשל, מי ימלא את החלל שם ביום שאנחנו נצא?
נכון, שאלה אדירה. האם נשאר בגוש קטיף או לא נשאר שם? כי ראיתי כבר סרטונים שהחיילים הגיעו לשם.
האם נשאר או לא נשאר, חס וחלילה. והאם, באיזה פעילות, לאן הולכים התקציבים? האם נותנים עדיפות עליונה למלחמה, או שאפשר לחלק גם כספים קואליציוניים? זה הדברים האמיתיים. אני אומר לך בוודאות שאין שום סיכוי שנתניהו ישנה את המדיניות שלו, ולכן אנחנו לא מוכנים להיות תפאורה נחמדה.
עלי תאנה, אתם לא מוכנים להיות עלי תאנה.
עלי תאנה, בו בזמן שאתה רואה שהוא מתדרך שרים להתקוף את הרמטכ"ל ושהוא עושה...
לא, אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה, זה כבר השמצה, אתה לא רואה את זה, אנחנו אוהבים לדבר על עובדות ואתה לא רואה שהוא מתדרך שרים, אתה שומע שמועות.
העובדות הן שהשרים תוקפים את הרמטכ"ל במרכבים, זה עובדה. והעובדה היא שהוא אמר...
רגע, אבל אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת רם בן ברק, לשאול שאלות זה בסדר, או שזה גם נקרא התקפה? כלומר, אם עכשיו הוא יושב איתם בקבינט או בישיבת הממשלה...
לשאול שאלות זה בסדר גמור. חייבים לשאול שאלות.
אבל?
אבל לא לשאול שאלות קטנוניות שכל מטרות...
אבל אתה רואה שגם הרמטכ"ל בעצמו הודיע אתמול שהוא מקפיא את ועדות החקירה שהוא הקים.
בלית ברירה כמובן.
כן, הנה, פתאום הוא מתיישר.
אני חושב שזה טעות.
למה?
מפני שאני חושב יש הבדל בין חקירה לתחקיר. תחקיר אף פעם, דרך אגב, אסור. תחקיר צבאי לא מציגים אף פעם לבית משפט, יש לו חיסיון. אתה יכול לעשות תחקירים לגלות שם הרבה מאוד דברים. בית המשפט הוא סיפור אחר. בשביל שהתחקיר בצהל, ותאמין לי, אני הייתי 34 שנים במערכת הביטחונית, התחקיר בא לבדוק איפה טעינו ומה צריך לעשות טוב יותר, הוא לא בא לחפש השמים.
נכון, תחקיר מבצעי אתה מתכוון, לדעת מה לא קרה טוב באירוע מסוים.
כמו שעכשיו צריך לעשות
באירוע של השבוע.
תחקיר מבצעי הוא דבר חשוב מאוד.
חד משמעית, על זה אין חולק, אבל השאלה הייתה לפתוח עכשיו בכל מיני, לקחת קצינים.
הוא רצה לעשות תחקיר, הוא לא רוצה לעשות חקירה, הוא רוצה לעשות תחקיר, בשביל לדעת האם יש דברים שאפשר לשפר כאן ועכשיו, לקראת כל מיני דברים עתידיים. אני לא חושב שהוא טען, אני חושב שהוא עשה נכון. אני חושב שבאווירה הציבורית הזאת, שמחפשים את הרמטכ"ל, ושחושבים שהוא חותר תחת הממשלה, שזה דבר הזוי, וישר נתניהו מקים ועדת חקירה משלו, מטעם, אז לא היה לו ברירה, הוא אמר, עדיף לא לעשות את זה, כי הנזק יהיה יותר גדול מהתועלת. חבל שהוא עשה את זה, חבל שהוא ביטל, אבל אתה יודע, אנחנו חיים באווירה נוראית.
האווירה נוראית, אבל היא בשתי הצדדים. מישהו שרק אומר דעה שהיא לא הדעה שלך, לצורך העניין, תוקפים אותו אישית, לא תוקפים אותו אפילו על הדעה שלו.
גם למשל בנושא החטופים, נגיד בנושא החטופים, למשל אנחנו רואים את זה מאוד בולט, כאילו יש את העמדה של בנושא החטופים, אחד אומר להחזיר בכל מחיר, אגב גם אצלכם...
הנה, מיקי לוי, חברך לסיעה, אומר בוא נחזיר אותם בכל מחיר. אתה גם תומך בעמדה כזאת, אגב?
אני תומך בזה שצריך לעשות מהלכים מאוד קשים, כולל עצירת המלחמה לפרק זמן, גם אם הוא ארוך, בשביל להחזיר את החטופים.
מה זה ארוך? זהו, תעצרו את המלחמה.
חודש, שבוע.
הרי אם הייתי חמאס, הייתי אומר, מה זה, זהו, לעצור.
הנה הפתרון, בדיוק, אז הם ניצחו, לא?
תראה, אתה ואני, שנינו באים מהדת היהודית, ויש לנו ערכים יהודיים. אנחנו לא חמאסניקים, אנחנו חושבים אחרת מהם, אנחנו אנשים ערכיים, אומנים, אנחנו נותנים, מבינים שצריך לפדות את השבועים שלנו, ואנחנו מבינים גם שאם לא תעשה מהלכים כואבים עכשיו, הם באמת כואבים.
אבל אנחנו יודעים גם, כמו שאמרת, שאין פודים שבועים יותר מכדי דמיהם, תאר לך שהיו מבקשים, תמורת החטופים תן להם את תל אביב, אתה מסכים?
לא, הם מבקשים, לא הבנתי, ביד הסופים רוצים את תל אביב, חבר הכנסת בן ברק.
אני אומר לך בוודאות, ואני, תאמין לי, אתה יודע מה אתה עשית במהלך חייך, אבל אני במהלך חיי טיפלתי בלא מעט מחבלים, ואני אומר לך בוודאות, החמאס גמר את הקריירה שלו, אנחנו נרדוף אותו עד שלא יישאר חמאסניק אחד חי, הם לא יוכלו לראות אור שמש. גם אם נפסיק עכשיו את המערכה למספר חודשים, וגם אם לא. אנחנו החלטנו, קיבלנו החלטה, ראש הממשלה קיבל החלטה, אם אתה רוצה שאני אפרגן לו, החלטה נכונה. אבל, בד בבד, עם מה שאני אומר לך, האנשים שנחטפו מהמיטות שלהם, זקנים בני 80, וילדים בני 9 חודשים, וכל מה שבאמצע, האנשים האלה הם אזרחים.
הם צריכים לחזור בריאים ושלמים, אין שאלה על זה. השאלה מה הדרך. נכון.
המדינה כשלה.
וגם ראשי זרועות הביטחון כשלו, עם כל הכבוד. כולם.
המדינה זה כולם. זה ראשי זרועות הביטחון, זה הממשלה, זה הממשלה הכולת.
היא לכך, והיא לכך.
והיא לכך, אני חושב, שאחרי שעשינו את מה שעשינו, ואנחנו לוקחים את זה להמשיך ללחוץ לחץ צבאי חזק. לא להרפות לשנייה.
אבל מה המסר? כולם רוצים שהם יחזרו, זה ברור, בריאים ושלמים. אבל מה המסר שלנו עכשיו לכוח רדואן שיושב על הצפון ואומר, רגע, בוא ניכנס, מקסימום, אנחנו נדרוש מהם לעצור ונשחרר להם את ה-20 חטופים. חס שלום, כן? אבל אני מנסה לדמי את מה הם חושבים.
כוח רדואן, כוח רדואן, אנחנו עכשיו מה שהוא רוצה. אנחנו ערוכים בצפון, ואנחנו מוכנים שם לכל מתקפה. ואם הם יעשו את הטעות, זה תהיה מלחמה, הם ישלמו מחיר כבד.
אבל הם כבר עשו את הטעויות ושלחו טילים לבסיס חיל האוויר, אתה מתעלם מזה? שנייה, אתה מתעלם שכרגע שולחים לנו לתוך גבולות ישראל טילים יום אחרי יום?
שמאה אלף לא נמצאים בבתים עכשיו?
כי אנחנו במצב מלחמה, אתם אומרים, אם תהיה מלחמה, אני קורא לזה מלחמה, טילים עליך, אתה לא קורא לזה מלחמה?
לא, יש שם מלחמה. ברור שאני צריך להודות, יורים טילים אחד על השני.
לא, כי יש כאלה שאומרים, אתה יודע, כך עובדים עלינו הציבור, אני מסתכל עכשיו כאזרח, יהיה מלחמה או לא יהיה, אנחנו כבר במלחמה.
יש דרגות שונות למלחמה.
נכון.
כרגע ברור לכולם, לכל מי שדבר איתו במערכת הביטחונית, המערכת הפוליטית, ברור לכולם, שאת לבנון לא נכבוש. בלבנון אנחנו נגיע להסדר, גם אם יהיה מלחמה גדולה, יותר ממה שעכשיו, גם אם ניכנס עם כוחות קרקעים ללבנון, בסוף הפתרון יהיה בהסכם, בהסדר, לא בהסכם, בהסדר. זה ברור, אתה מבין, הרי לא נכבוש את כל לבנון.
כן.
ומאחר ויהיה הסדר בסופו של דבר, אתה מנסה, בצדק לדעתי, גם כאן נותן קרדיט לראש הממשלה, אתה מנסה להגיע להסדר הזה בלי המלחמה הגדולה, אלא רק בזה שאתה בא אליהם מה היכולות שלך, והם מראים לך מה היכולות שלהם, שני הצדדים מתגוששים, ואומרים, רגע, לפני שאנחנו הולכים לקרב המכריע, בואו נראה, אולי נגיע להסדר לפני מלחמה. כן. עכשיו, האם אני חושב שפעם בעתיד יצטרכו לעשות שם מלחמה? כן, כנראה שכן. האם אני חושב שהיום, בצורה שאנחנו מתוחים, ואתם יודעים כמה אנחנו מתוחים, יש אנשים שלא ראו את הבית למעלה מ-100 יום.
נכון.
שאנחנו, הכלכלה במצב לא טוב. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להכיר במגבלות היכולת שלנו להתמודד, ואני אומר לך, אחרי שאמרתי את המשפט הזה, אם נצטרך, אנחנו יודעים להתמודד בכל הדברים האלה, אבל צריכים לעשות סיכונים יותר גלובליים. עכשיו, האם זה יהיה נכון, בזמן שאנחנו בעוצמה גדולה בדרום, להיכנס גם לעוצמה גדולה בצפון, זה יהיה נכון אם לא תהיה ברירה. אבל אם יש ברירה, זה שווה להימנע מזה.
תגיד, אנחנו מסתכלים על סוגיית הפועלים הפלסטינים, בכלל ליהודה ושומרון, שלפי מה שאני רואה, תדרוכים של גורמים בכוחות הביטחון, חבית חומר נפץ יכולה להתפוצץ בכל רגע, מכל מיני סיבות, בעיקר הנושא הכלכלי והעבודה. עד כמה אתה באמת חושש שאנחנו הולכים לפתוח חזית שלישית, גם סביב הסוגיה הזאת של פירוק הרשות הפלסטינית או השארתה?
אני חושב שאם נתנהל בחוכמה, לא תהיה איזה חזית שלישית. אני חושב שזה היה טעות לא לתת לעובדים הפלסטינים להיכנס לעבוד בארץ משתי סיבות. אחד, כי זה מעלה את החום של האפשרות להתפרצות ביהודה ושומרון. כי בסוף אנשים, יהיה טרוריסטים גם אם כולם יהיו עם משכורות של 100,000 שקל בחודש, כן?
בדיוק, לגמרי.
אבל כשיש לך קהל רחב מאוד שלא יוצא לעבודה, אז התסכול והבוע מגביר את האפשרות למשהו יותר רחב, אחד. ושתיים, אנחנו בעצמנו, תקשיב, בכל פרויקטי הבנייה בארץ נעצרו, בנייה בארץ.
זה סתם ככה, אנחנו גם טיפשים, לאורך כל הדרך, אנחנו בנויים רק עליהם.
זה קטר כלכלי גדול, ואתה עצרת אותו עכשיו, אנחנו צריכים אותם, ואני אומר לך, אין תחליף לפלסטינים, אתה לא תביא 150,000 עובדים זרים, אין לך איפה להעלין אותם, אתה לא רוצה שהם יישארו אצלך אחרי זה, אתה מבין איזה בעיות, הפלסטיני בא בבוקר.
אבל איך אתה יכול לשכנע אנשים?
אבל הפלסטיני בא ורוצח אותנו, אז מה נעשה?
לא רק רוצח, איך אתה יכול לשכנע אנשים להכניס בן אדם לבית שלהם בשעה שהם יודעים שמה שקרה באזור הדרום שימש לרעתם? כלומר, אנשים השתמשו במפות.
הוא צייר בפות.
כן.
מה תגיד על זה?
אנחנו חיים במציאות מורכבת. ואנחנו בחרנו לחיות בין היתר, להיות ביהודה ושומרון, לעשות סוג של סיפוח ולהיות אחראים עליהם.
אין לנו אופציה אחרת. יש לך אופציה אחרת? מה, להחזיר להם גם את זה? לתת להם את זה?
אם אתה שואל אותי.
כן, שואל אותך.
אחרי מלחמת 67, היינו צריכים להגיע לדברים ירדן. ולהגיע למצב ש...
אתה עדיין מאמין בזה? אתה מפתיע אותי.
אני לא מאמין בזה היום, אני אומר לך מה היה צריך לעשות ב-67. אתה מסכים איתי שאם היינו ב-67, במקום לחשוב על פנטזיות משיחיות, מחזירים את... עושים את ההסכם עם ירדן, היום היינו בשלום עם ירדן, נכון, בלי יהודה ושומרון.
אתה יודע מה קורה, בלי יהודה ושומרון, האירועי התחילת המלחמה היו קורים פה בתל אביב. פה.
בסדר.
טוב.
רגע, רמבן ברק.
אני אגיד לך משהו בגדול. כן. אנחנו חיים על החרב שלנו כבר למעלה מ-100 שנים, מתוכם 75 שנה כמדינה עצמאית. אנחנו צריכים לנסות, לפחות לנסות, להגיע להסדרים ולנסות לפתור את הסכסוך הזה בצורה הסדרית, או להמשיך לחיות בצורה הזאת, להמשיך לנהל את הסכסוך. כל זמן שבחרנו לנהל את הסכסוך, אז ברור שיהיה לך גם פיגועים. אגב, גם אם נחליט לעשות הסדרים, יכול להיות שיהיה פיגועים. אבל אני חושב שהמצב שלנו היה יכול להיות יותר טוב, אבל זה המצב היום.
תשמע, מכל חברי יש עתיד, לא מבלי, אתה יודע מה, להחמיא אפשר, מכל חברי יש עתיד, אתה הכי מדבר, אני חושב, גם עם הדעות שלך, אני חולק עליהם, או הרבה חולקים עליהם, לפחות אני חושב, לפחות הם נאמרים בטוב טעם, ולא...
לא בהתרסה.
נכון. ואתה מסביר את שלך, ונראה לי שגם אתה מוכן לקבל דעה שונה. מה לגבי הצ'ונט שסיכמנו, שאנחנו אוכלים ביחד, וזה, אתה יודע, הצ'ונט חם ביום חוף כזה.
זה מה שטריד אותך, אתה אומר.
לא, לא, זה... חברי, יקרות הלבבות, לא?
אנחנו החלטנו זה מה שנעשה, וזה מה שיהיה.
בדיוק.
זאת הזה, אני מבטיח לכם, אני יוזם את ה... את התאריך ואת הזה,
ונתיים. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד.
שבת שלום.
תודה.
שבת שלום.
בשורות
טובות.
נעשה הפסקה? כן, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
תשמע, קיבלתי פה הערה, למה אתה מזמין אותו לצ'ונט? אני רוצה להגיד שאני שמח שאני מזמין אותו לצ'ונט, בגלל שקודם כל הוא בן אדם, הוא משלנו, והוא, מה זה משלנו? יהודי משלנו, חבר כנסת, מועמד אפילו ליושב ראש שתיד, ולך תדע, אולי לראשות הממשלה. בן אדם אבל שרוצה לדבר איתך, שמוכן לדבר בגובה העיניים, אתה צריך לדבר איתו. מה זה, לא, בגלל שהוא משם, אז לא נחליף איתו מילה. כן צריך, עד רבה, אני חושב הפוך.
כן?
כן. בוא נראה, צ'ונט יוכיח.
תספר למאזינים גם מה היה, את הסיכום
אחר כך. למה לא? למה לא תשתף אותם, איך היה ומה היה? אולי גם נצליח לשכנע אותו בצדקת דרכנו.
טוב, אתה אופטימי.
אני תמיד.
בזירה פוליטית, אל תהיה כזה אופטימי. בוא. טוב.
אופטימי.
עכשיו, הנושא הבא שלנו, מה הוא?
מה אומר לנו? על הקו? נמצא?
לא משנה, אז בוא נדבר שנייה מילה אחת.
האורך הבא נמצא בחול, אז הוא אומר שלוקח לו זמן עד שהוא עונה, כנראה עד שהשיחה מגיעה לשם. כן, על מה רצית המילה?
מילה אחת על זה שהוא המרואיין האחרון, בן ברק פירגן לראש הממשלה נתניהו פעמיים, פעם אחת על ניהול המערכה בזירה הצפונית, על כך שבעצם מה, לא מחריף.
נכון, מצד שני הדעות שלו, אם הוא היה שם, אתה יודע מה, זה רק מחדד למה טוב שביבי, ראש הממשלה ולא יש עתיד, כי הוא אומר במפורש שאם הוא היה שם, שמעת מה אומרת, יהודה ושומרון הוא היה רוצה לתת להם אפילו.
כן.
נו, זה בדיחה. אחרי מה שקרה אתה עדיין רוצה? אתה יודע מה? זה קצת אפילו, שאני חושב על זה לעומק, תגיד לי מה, הם לא הבינו? הם לא הבינו את הטעות כבר?
לא, אתה רואה שלא.
הקונספציה, טעינו בה? לא יודע מה.
לא יודע. מילה אחת.
מה, הם עיוורים?
לא,
תראה איזה נזק. הוא אומר לך, תכניס פועלים פלסטינים, אני לא רוצה להכניס אותם. איך אתה יכול להכניס עם פועל ערבי הבית? אתה מסוגל?
לא.
היום, שיש לך צבע בבית.
לא. זה מה ששאלתי אותו, אני לא חושב שאנשים מוכנים.
תסתובב לשנייה, הוא דוקר אותך.
נכון. ברור.
אז עם כל הכאב וכל המחיר, צריך להביא פועלים זרים. זה דעתי.
ומה יקרה עוד שנה, שנתיים, שלוש? מה, זהו? יותר אתה סוגר את גדרות הגבול.
למה לא? כן, סוגר לתמיד, נגמר הסרט. למה לא? למה?
גם יהודה ושומרון?
תקשיב, חטפנו את המכה הכי גדולה, אתה מתפלא שאני שואל שאני אומר לך שצריך לסגור?
אני לא מתפלא, אני שואל אותך, תשמע, בסוף, זה צריך להיות עמדה ברורה. אם סוגרים, סוגרים, אתה לא יכול לסגור ולהגיד עוד שבועיים ונפתח אותה.
חומת ברלין, סוגרים, סוגרים.
ואז מה קורה באופק? מה קורה עוד 10 שנים?
מה קורה? שילכו לסוריה, שילכו למצרים, שילכו,
שיסתובבו. אתה סוגר אותם, אין להם איך לצאת, שדה תעופה, משהו, מה... יש להם את מעבר לירדן, וזה הכל.
נגיד להם צוב התפרנסו זה מזה. מה, אני צריך לדאוג להם, אני צריך לדאוג לנו. אתה אומר לי, מה תדאג להם? אני צריך לדאוג לנו.
אבל אתה שולט בשטח, בפועל.
אז יפה.
צבאית.
אין ברירה, אין ברירה, תלכו מפה. אין לכם ברירה, איך אמר סמוטריץ'? לא, מי אמר? צבי סוכו, טרנספר מרצון.
אבל זה לא קורה. לכן אני שואל אותך, זה לא פתרון.
אבל אין לנו ברירה, אבל גם לא פתרון להחזיר אותם לפה.
אבל אתה לא מציג פתרון מה כן לעשות. מה לא לעשות,
זה כן פתרון להחזיר אותם לפה?
מבחינתי לא, אבל השאלה זה מה החלופה, לא מה הפתרון. אתה מבין?
אז החלופה היא, כמו שראש הממשלה אמר מהרגע הראשון, מיטוט שלטון החמאס, החזרת קיצור. בוא נגיד גם בינינו, טוב שאני לא ראש ממשלה.
אתה אומר, זה היה קיצוני מדי.
שלא בידיים שלי להכריע.
הגיוני, מסכים איתך. טוב, מילה גם כן על עסקת החטופים. לסיכום העניין הזה, מה אתה אומר? האם...
זה גם עניין של מחיר כבד מאוד. לפי מה שמתפרסם פה ושם, אני עוד לא יודע מה רשמי, מה לא, זה המחיר שישראל צריכה לשלם, הוא הרבה יותר גבוה מהעסקה הקודמת, ואני לא חושב שזה, לא יודע, מי אני הקטן, זה חיי אדם, אבל לא חושב שזה כדאי ונורמלי.
העובדה שארגונים, ארגוני שמאל, נמצאים במעורבות כל כך עמוקה, מצד אחד גם בנושא עם המשפחות החטופים, נותנים להם, ומהצד השני בתקשורת, ברור לך שזה משפיע על השיח בישראל, ואנשים, כמו שאמרת מקודם, גם לא מעיזים להביע איזושהי עמדה אחרת, כי אז תוקפים אותם, כולל בכנסת, שרים, חברי כנסת.
לא יאומן, זה פשוט לא יאומן.
ברגע שהם אומרים איזושהי מילה,
שזה לא במיינסטרים שלהם, הם פשוט, וגם תוקפים אישית את הבן אדם.
כן.
מעבר חד.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לסגן שר החקלאות, חבר הכנסת משה אבוטבול.
טוב לך איתי, בוקר טוב לך ינקר.
בוקר טוב, הרב משה אבוטבול בשבילך איתי.
טוב משבט שמח.
טוב, הנה מישהו שמכניס לנו קצת אנרגיות חיוביות. אתה צודק לגמרי, טוב משבט שמח.
וכמעט שכחנו המתמודד לראשות עיריית בית שמש, שלפי השמועות צירף לעצמו עוד כמה חסידויות אתמול בבסיס התמיכה.
לא מודגם פה בכלום.
ככה אומרים, בוא נשמע, אולי נשמע ממנו.
אנחנו בעזרת השם, עושים את כל המאמצים לבצע את מה שנדרשנו.
אני חייב לשאול אותך, בכלל אפשר לנהל עכשיו מערכת בחירות, או איך אתה עושה את זה, או אם בכלל היא קיימת ברקע המלחמה?
תראה, ודאי שלנהל מערכת בחירות קלאסית, כמו שהיו רגילים כל השנים, עם קמפיין צעקני וזעקני, זה לא בדיוק עובד. אבל אחרי הכל, מרגע שכבר שינו את מועד הבחירות פעמיים, והחליטו כל מיני החלטות, אין לנו בנושא הזה לאיפה לברוח. הציבור שאומרים, גם של ראשי הערים, עשרות ראשי הערים שפנו שהם רוצים, די. קשה להם להישאר עם מצב כזה של חוסר בהירות. איך אמר לי אחד מהם, סוחטים אותי כולם, גם אלה שבקואליציה, גם אלה שרוצים להיות בקואליציה, ואני, אנה, אני בא. תעשו בחירות שנדע בדיוק מי האנשים. עכשיו, הקמפיין יותר קמפיין, יותר שקט, יותר אישי, יותר דברים מהסוג הזה, כן מה לעשות, אנחנו צריכים לדעת, חלק מההצלחה שלנו זה עד כמה שאפשרי, למרות כל הכאבים, להחזיר את המדינה לשגרה, להחזיר את זה למצב שנוכל להתקיים, אבל מרגע שנכפה תאריך צריך גם לנצח, לא להישאר ככה, איך שומעים, עם תאריך בלבד.
בטח.
לגמרי, תגיד רגע, השבוע דיברו איתי לא מעט תושבים מבית שמש, רובם גרים בדלת. בדלת ארבע, ואומרים שראשת העיר ממש מתנכלת להם, אין מבנה ציבור, חסר לגמרי, אין בתי כנסת, שמו אנשים, ולא דאגו להם לכל השאר, לכל המסביב.
תראה, בלי ספק שתכנון שכונה ותכנון עיר וכל הדברים האלה זה דברים שחייבים לבוא בצורה מוסדרת. אני בתקופה שהייתי ראש העיר, כמובן 25 שנה בעיריית בית שמש, 10 מתוכם ראש עיר, אז 10 שנים, אז תמיד דאגתי.
שלוש מערכות בחירות.
שלוש מערכות, ארבע, שם ארבע.
ארבע עם החוזר.
אחד מהקופה הכפולה. תמיד דאגנו דבר אחד, שכל קהילה, שלא תהיה קהילה אחת מקופחת, ישבו איתנו, הגישו רשימות של מתפללים, נבדק הנושא שאכן באמת הם, יש התכנות לתת להם, היו מקבלים, לא הייתה קהילה שמעולם פנתה ואמרנו להם לא רוצים. בגודל כזה או אחרת,
אני שואל קהילה, בתקופתך לא זכור לי שבאו להתיישב במקום, גם אצלך הגיעו, התקופה התחילה אצלך. לא זכור לי שלא היה להם גם גן ילדים ובית כנסת ומכולת.
אני אומר שוב פעם, בצורה בו יותר, בנינו 40 אלף יחידות דיור, כשאני הייתי בניתי 40 אלף יחידות דיור, שזה בעצם יותר מאלעד, ביתה וקריית ספר גם יחד, הכמות הזאת. ועשינו את זה בשום שכל, יחד עם כל השותפים הקואליציונים, שדאגנו שיהיה מיקום לבתי כנסת, מיקום למקוות, כל הדברים האלה. היא הייתה צריכה, ברשותך, בחמש שנים האלה, ליישם את החזון ולחלק, ולא להמתין לתאריכים מסוימים מאוד לא נוחים ולא נעימים לציבור ודי למבין. לא צריכים להמתין, צריך לתת להריץ ולחלק ולעשות. וחבר ששומרים, כל דבר קושרים את זה עד לתאריך שכביכול נזקקים לתמיכת הציבור. הציבור מרגיש שזה לא בדיוק העשייה האמיתית הנדרשת.
הציבור לא טיפש, הוא לא יצביע.
לא, אי אפשר לעשות קמפיין. אני אומר שוב פעם, אנחנו בכל אופן בתנועת ש"ס, בראשותו של הרב אריה דרעי, איך הוא אומר לנו, אנחנו אין לנו בחירות, הבחירות שלנו כל החמש שנים, הבחירות שלנו כל התקופות שאנחנו נמצאים, וכל הזמן אנחנו במנוע של עשייה, לא נחים יום אחד, ואז אחרי זה כשנגיע הבחירות לא צריכים להתנצל, באים מבקשים את כולם של אלה שנהנו, אבל מי שלא עובד כל החמש שנים, או לא עושה את מה שנדרש מעל ידי הציבור, אז לא פלא שעכשיו הוא מתחיל לנסות לקושש קולות, ולא תמיד בהצלחה
סגן גדולה. סגן שר החקלאות, בוא נו כמה מילים על חקלאות, הוא בשבט ראש שנה לאילנות, כן. אנחנו חוגגים פה מהזווית הזאת. אתמול הייתי בכמה, בשני אירועים של ט"ו בשבט, והגישו לי שם ענבים מדרום אפריקה.
אנחנו מעשה, הנושא הזה של היבוא, זה נושא מאוד 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 קשה, ואנחנו נאבקים. למה? כי בעצם יש שם מצד אחד, אתם רוצים, העם, או המדינה, או האוצר, מאוד מאוד רוצה להיות, ככל העמים, בית ישראל, שוק פתוח, וכל הדברים האלה שרגילים בעולם כזה משוחרר ודמוקרטי.
כי רוצים מחיר טוב, אנחנו, כי רוצים מחיר הגון.
כן, רוצים מחיר טוב, זה נכון, אבל צריכים גם כן לא לשכוח את אלה, שהיום בעצם מגדלים, והם עבדו על זה עשרות שנים, והם לא בדיוק לא מיליונרים ולא מיליארדרים, והחקלאים האלה באמת עובדים לזהת הפעם, והיום ברגע האמת שאתה מבקש מאנשים בואו תהיו חקלאים או בואו תעזרו, הם רואים כמה שזה קשה, והיום בעצם אי אפשר לנטוש אותם, כי שוב, אם יש להם מטרות
אז מסוימות, המדינה צריכה לא לדאוג להם, אבל למה שהלקוח לכן, ידאג להם?
לכן,
אם יש לי
לכן,
על המדף לא, ענבים לכן, ב-20 שקל או ב-40.
אז לכן, קודם כל תראה, אני אומר לך שוב פעם, אני לא הולך לחנויות, יש לנו אתר של משרד החקלאות שאישר לבדוק שמה את הממוצע של כל מחיר ומחיר. אם הולכים לחנויות בוטיק, ודאי שזה יכול להגיע גם ל-60 שקלים, אבל בחנות ממוצעת שניתן לבדוק, באתר שלנו יש מחיר שווה לכל נפש, אפשר לבדוק עשרות מקומות שקיימים. אבל משהו אחר אני רוצה לומר.
זה לא יכול להיות שמישהו גוזר קופון.
לא ידעתי שזה מעניין.
אבל יכול להיות שמישהו גוזר קופון. לא נראה לי שהחקלאי מקבל את ה-15 שקל לקילו עגבנייה. לא נראה לי שזה מגיע לחקלאי.
תראה, תראה, ודאי, ודאי שזה לא מגיע. בדרך יש כל מיני ידיים אחרות. נכון, אבל אתה לא יכול שוב פעם. זה 70 שנה השיטה הזאת, והיא הייתה יכולה להיות הרבה יותר גרוע לפי כל אותם תחומים של הממשלה הקודמת שיפשו את הענף שנקרא דוגמה ענף השום. ששם תבין פחות התייחסו לחקלאים, שלחו אותם הביתה, ואין היום כמעט שום, כי למה? יסמכו יותר מדי על יבוא וסין וכל הדברים האלה, ובסוף נשארנו עם אנשים שממש מאוכזבים, לכן צריכים למצוא את הבלנס. מצד אחד, אוקיי, יבוא מקובל, אבל בצורה, במינון נכון, ומצד שני, לתת תמיכות עקיפות וישירות לאותם חקלאים, כדי לסבסד להם את זה שהם מגדלים.
טוב, טוב, כבוד סגן השר, אנחנו חייבים להספיק, אבל אנחנו חייבים להספיק עוד כמה נושאים איתך.
אני אגיד לך עוד משפט, רק עוד משפט, החקלאים, יש להם תפקיד אחד נוסף שאנחנו לרגע לא שמים להם, הם גם שומרים לנו על הקרקעות מהבני דודים שלא השתלטו עליהם. שנייה אחרי שהם יזוזו משם, פתאום תראו שם הרבה 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 אוהלים, הרבה דברים שיכנסו לשם.
לכן אמרתי שזה אינטרס של מדינת ישראל שהיא צריכה לשפות את אותם חקלאים. דבר שני.
אז יש לנו, יש מנגנון כזה, רק שהאוצר יש אחר, מה שסוכם בהסכמים בספר התקציב.
סגן השר, ביקרת
לפני סיום, לפני
לא, אני חייב על שתי שאלות ככה זריזות, היית בצפון, ישבת שם עם ראש הממשלה, עשרות ראשי רשויות, מה שמעת שם?
לא כל מה שאפשר להגיד זה בעצם מה ששמענו, אי אפשר לומר את הכל.
תן לנו משהו, משהו, אנשים לא שומעים.
לקחו מאיתנו גם את הטלפונים, זו הייתה פגישה של ראשי רשויות.
אז מה בדיוק בשלב שלקחו את הטלפונים, תספר לנו בדיוק מה אז אמרו.
תראה, או בדיוק, אז אני אומר לך, אני מדבר אולי באנגלית כדי שלא יבינו. אני אומר בצורה ברורה ביותר, לקחת הטלפונים זה באמת אקט כדי להבין שהדברים שם הם מאוד מאוד רגישים. בוא נאמר דבר כזה. נחשפו על ידי ראשי הרשויות את הקשיים הגדולים שקיימים אצל אותם אזרחים ותושבים למרות שהם נמצאים במלונות. המלונות זה לא כמו שנראה לאנשים, אתה יודע מה, הבן אדם קיבל בית מלון, לפעמים זה משפחה אחת גדולה בחדר או שתיים יחד עם הכלב שלהם שם, והם צריכים לסבול, זה בכלל לא קל. אני בעצמי יחד עם כל הצוות שלי ירדתי למלונות ים המלח, מלונות וריה, כדי לפגוש מאות מאות כאלה, ועשינו להם קבלת קהל וישבנו שמענו את המצוקות. אז זה לא קל, הם הסבירו את זה למה, ואיזה בעיות חברתיות קשות שלא אפרט אותם פה, משום כבודו של הרדיו הנכבד הזה, אבל הבעיות שקיימות בגלל כל המלונות האלה, אחרי זה כשהם יחזרו, אז בוא נאמר ככה, אנחנו מאבדים המון המון מהחברה, בגלל כל מיני בעיות.
סגן השר אבוטבול, איך המשרד מטפל בסוגיית העובדים הזרים?
אנחנו לא מרפים לרגע מלהביא עוד ועוד עובדים זרים, כי שוב פעם, המתנדבים שעשינו זה היה נחמד לרגע.
נכון.
אי אפשר לבוא להסתמוך את כל העבודה החקלאית. היום, ברוך השם, שבוע שעבר, התקבלה החלטה להביא עוד 10,000 עובדים מסרי לנקה ותאילנד. אני מקווה בעזרת השם שזה ייתן רוויה זמנית עד שביאו עוד גל נוסף. אנחנו חייבים שיהיה לנו במצב כזה ש... כי הם באמת מכירים את העבודה. אתה לא יכול לקחת סתם איזה עובד, אבל יגיד לו, תתחיל לעבוד, לשתות. אני יום אחד הייתי שם בשמש כדי לעשות ציור במקום ואמרתי רב, איך הם מסתדרים שם, אבל כנראה צריך להיות תאילנדי כדי להבין איך אתה שורד את כל החום ואת כל הדברים האלה, ועדיין שוטל ומגדל. אותם עובדים חייבים וחיוניים עבורנו, ואני בטוח שאנחנו נסיר את כל המחסומים כמו שעד עכשיו עשינו, והשר שלנו אבי דיכטר יחד עם שר הפנים וכל השרים הרלוונטיים בנושא הזה עושים עבודת קודש. וזה בעצם גם כן, אחרי הקלעים כמובן יושב יושב ראש תנועת ש"ס, מדבר גם עם ראש הממשלה וגם עם שר האוצר לזרז כמה שיותר את התחום
הזה. אני חייב לציין לסיום שטוב שסגן שר החקלאות הוא מש"ס והוא חרדי, כי אני ראיתי שהוצאת סדר ט"ו בשבט, חוברת יפה.
כן, תראה, אנחנו חייבים, יש לנו כסף שנקרא כסף הבוחר, הייתי חייב לנצל את זה, אנחנו בעבר עשינו את זה למען השדולה, למען השבת, הפעם עשינו את זה כדי שיכירו יותר ויותר את הפסוקים הרלוונטיים על עצי השדה, על הפירות הירקות, ומה לך כמו ט"ו בשבט שזה החג של משרד החקלאות?
בדיוק, זה המועד הכי מתאים.
אז לכן באמת היא חולקה למעלה מ-100,000 אנשים שקיבלו אותם, חקלאים וחקלאיות, וחלק בצורה דיגיטלית, חלק בצורה פרונטלית בדואר וכו', ואנשים ממש מקבלים תגובות מאוד חמות, ואני מקווה בזה השם שזה יהיה כמובן לעילוי נשמת אותם נרצחים הקדושים. יש שם גם בפנים תפילה לחטופים ותפילה לחיילי צבא הגנה לישראל.
אמן, אמן.
שבאמת המקום פה לחזק אותם.
והמורמת הרשות העיר בצלמש.
נכון, אבל רגע, דרישת שלום לאייל רובן.
למי?
אייל ראובן הצדיק.
אייל ראובן,
אתה לקחת אותו, הוא היה אצלנו ואתה לקחת אותו.
הוא מביא את השם, מביא את דבר השם, ואני אומר לכם שוב פעם, יש דברים שאתם חייבים לסלוח, אין מה לעשות, צריכים שאדם רוצה להתקדם ולהצליח.
שמחים בשמחתו ובהצלחתו. הצלחתו, הצלחתו.
סגן השר אבוטבול, תודה רבה לך.
תודה רבה, שבת שלום.
עכשיו אנחנו עוברים לתחזית מזג האוויר, ליאור סודרי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה יהיה עם הקור הזה? מה יהיה בשבת? נוכל ללכת לבית כנסת או לא נוכל?
ללכת חייב, תמיד.
חייב, השאלה היא נוכל בריצה או... בדיוק. מה אומר?
טוב, בואו נעשה סדר בדברים. היום גשמים מדי פעם, מהלילה התחזקות בגשמים וניכנס למזג אוויר גשום שילווה אותנו גם מחר וגם בשבת עד הצהריים בכל הארץ, גשם, סופות רעמים, שלג בחרמון. בשבת בצהריים מזג אוויר יירגע לקראת מערכת גשם נוספת שתגיע לאזורנו ביום ראשון איפשהו, כנראה אחר הצהריים ערב, ותלווה אותנו במהלך שבוע הבא.
כל השבוע?
כנראה שזה נראה כמו הבוקר עד חמישי הבא, כמויות גשם של 150-200 מילימטר.
פיצוי, האמת שזה פיצוי.
תסביר, מה זה אומר למי שלא מבין? זה המון משקעים, אני מבין.
המון משקעים, אם התלוננו עד לפני שבוע, על חורף יחסית דרדלה, תוך שבוע אנחנו נהיה ביום חמישי הבא או רביעי הבא, עם כמויות גשם הרבה הרבה מעל הממוצע.
איזה טוב השם.
ברוך השם, נשמה ברכה.
יפה.
מצוין.
יפה, מעלות, תן לנו במעלות לסוף השבוע ככה, לשבת, שישי, שבת, ראשון.
שישי, שבת, בירושלים קר מאוד, עם טמפרטורות של 10 מעלות ביום, בלילה 7, קר, מעיל. באזור תל אביב גם קר עם מעיל, 13-14 מעלות ביום, בלילה בסביבות ה-11, כמעט אין הבדל בין היום ללילה, קר, גשם, חורף, אמיתי, עד לפחות חמישי הבא.
וואה, וצפון? צפון?
צפון.
צפת.
קר, ארפלים, גשם,
כל מה שאתה יכול לדמיין, בקיצור.
בקיצור, אי אפשר להתקיל אותך, אני רואה את...
6-7 מעלות ביום, 4 מעלות בלילה, קור, מעילים, קובעי צמר, חורף אמיתי.
קר ליאור סודרי.
תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
שתהיה שבת חמימה בכל זאת, שתהיה שבת חמימה ונעימה.
תודה רבה. הרב צבי ארי אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
עם האורח חיים הקדוש כמדי שבוע. האורח
חיים הקדוש, כמובן, פרשת בשלח, ואנחנו קוראים כאן, בין כל הדברים הדרמטיים שקוראים בפרשה, אנחנו קוראים שמשה רבנו לוקח איתו את עצמות יוסף. ולמה זה קורה? כי יוסף השביע את בני ישראל ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. הוא מתייחס למצרים במילה מזה. והמילה הזו אומר החיים הקדוש, היא מילה לא כל כך שגרתית, למה הוא השתמש דווקא במילה מזה, יכל להגיד מכאן, יכל להגיד עוד כל מיני מילים אחרות, אומר המילה הזו מזכירה לנו דבר שקראנו לא מזמן, בחומש בראשית, כאשר יוסף מחפש את האחים, הוא מגיע ושואל את האיש, אומר לו האיש נשאו מזה, מה זה נשאו מזה? רש"י מפרש שם בשם המדרש, נשאו מזה, זה גימטריה 12, שזה היה 12 אחים שהיו אז בזמנו, והם היו כולם מאוחדים עד אז, עד הסיפור הזה, נשאו מזה הכוונה שהם עוזבים את האחדות, כן? הם נשאו מהאחווה, הם כבר לא רוצים להיות באחדות, הם כבר מסוכסכים איתך, כועסים עליך, זה היה הרמז שהוא ניסה לרמוז, נשאו מזה, זאת אומרת שזה מרמז לנו אחדות, אומר עכשיו יוסף הצדיק, אומר לאחים שלו, לפני שהוא נפטר, הוא אומר להם, אני מוכן למחול לכם על מה שעשיתם מזה, אם תעשו מזה אחר. אם אתם תיקחו את עצמותיים מזה איתכם, תיקחו את העצמות, תיקחו אותם מזה, אני אהיה איתכם, אני אהיה איתכם יחד באחווה, באהבה, אני אחזור להיות כמו שהיה לפני כל הסיפור הזה. הייתה כפדה, היה כעס, היה צער, כל זה אני מוכן למחול לכם בתנאי שתיקחו את העצמות שלי, תשבו שתיקחו את העצמות שלי מזה איתכם, אם תיקחו אותם מזה, אנחנו נהיה שוב פעם, נהיה איתכם, נחזור שוב להיות שבטים מאוחדים. ומהדבר הזה אפשר ללמוד הרבה דברים, אנחנו נלמד מזה, שלכאורה לפעמים בן אדם מקלקל משהו, חוטא, עושה משהו לא בסדר, והוא מרגיש נורא, והוא חושב שאפילו אין שום דרך לתקן, עשיתי דבר כל כך נורא, אין שום דרך. וכאן מלמד אותנו יוסף הצדיק, גם על דבר כל כך נורא, עשו לו מה שעשו לו, בחרו אותו, זרקו אותו, הורידו אותו, העלו אותו, כל כך הרבה צער, כל כך הרבה כאב שגרמו לו, הוא מוכן למחול על הכל, הוא נותן להם אפשרות, נותן להם במילים שלנו סולם לרדת מהעת, אז שנזכור תמיד, גם במצב הכי חשוך, במצב הכי נורא, תמיד יש לנו אפשרות לתקן בעזרת השם, לשלוח את העיניים, להקשיב טוב, ובעזרת השם נזכה לתקן הכל.
אמן ואמן, הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם מדרשה חסידית, צעירים בבית"ר עילית.
שלום ומבורך.
בשורות טובות לכל עם ישראל.
בשורות טובות. כן, רצית להגיד לי משהו.
כן, שהשעתיים האלה עפו בשנייה. והצ'ונט של היום שאנחנו הולכים לאכול בצהריים, הוא צריך להיות ממש חם, כמו שצריך.
בגלל הקור, כן, מה לעשות.
חייב חמם אותנו.
בוא נודה למאזינים שהיו איתנו, נודה לצוות שלנו, קובי סגל, עורך ומפיק אותנו, תחילה שידור מוטי קופר, אני הייתי איתי גדסי, אנקלף פרידמן.
היה לאונגרב איתי, באמת, כרגיל, ולכל עם ישראל, שיהיה בעזרת השם, בשורות טובות, שבת טוב בשבט שמח.
ובשורות טובות.
בשורות טובות.